ראשית אני רוצה לברך את הציבור היקר, הרמי, התלמידים, אברכים, את כולנו, שיהיה זמן טוב, זמן מועיל, זמן פורה. זמן קיץ הוא אמנם זמן קצר, אבל קצר וארוך תלוי מה אנשים עושים עם הזמן. כמו שימים קצרים וימים ארוכים תלויים איך מנצלים אותם. יש פה הזדמנות גדולה ועצומה, מסכת נדרים, מסכת חדשה, מושגים חדשים, צורת דף חדשה. הגמרא אומרת בנדרים שהאומר אקום ואשנה פרק זה נדר גדול נדר. אני חושב שאם אדם בא ואומר למסכת נדרים אני אקום ואשנה פרק זה, מסכת זאת, אז בתוך נדרים, נדר גדול נדר, לקחת את הדברים, נדבר עוד בסוף בהמשך. רק לצערי ולדאבוני אני חייב לפתוח כאן בכמה מילות של הספד. אנחנו נמצאים בתוך עכשיו נגמרה השבעה של יהודי יקר, איש מעלה, הרב מיילה גלינסקי, זכר צדיק לברכה, שמלבד היותו אישיות נהדרת בפני עצמה, תלמיד חכם, אדם עם מידות נפלאות, ישיבת שעלבים בפרט ועם ישראל בכלל חייבים לו חוב גדול. למי שלא יודע, הרב מיילה גלינסקי שנפטר באופן פתאומי, הוא עוד היה פה יחד עם כל משפחתו, יחד איתנו בשבת הגדול, הגיע לכאן, היה כבר שימש כרב קהילה בארצות הברית, והוא החליט מתוך אהבת עם ישראל לארץ ישראל ללכת ולעלות כאן, אבל לא סתם לעלות לבד, אלא לפעול. ולפני 40 שנה בערך הגיע לישיבת שלבים, הוא היה מראשי הרעיון הזה להביא תלמידים שגומרים תיכון, ישיבה תיכונית בארצות הברית, להביא אותם לארץ. זה לא היה דבר נורמלי בכלל. היו בודדים או יחידים שכל אחד עשה את זה בפני עצמו. הוא היה הראשון שהתחיל, ומאז זה נהפך לתנועה, עד שזה היה בהתחלה שנה אחת, כושר היינו בחורים שנה שנייה, אחר כך זה נהפך לנורמה של שנה שנייה. מה שאנחנו זוכים פה, שנמצאים פה בבית המדרש הזה, בנים של תלמידים שהגיעו בזכותו, ולא רק התלמידים בעצמם מה שהם למדו, אלא מה זה עשה להם, מה זה עשה בבתים, המהפכות הגדולות, התנועה הגדולה, שיהדות שלמה ותלמידי חכמים הולכים ובונים על התורה, יש לו זכות בדבר. אין פה כמעט אבן, בניין, איזשהו דבר בישיבת שלבים שאין לו את טביעת האצבע הזאת. זה בזכותו, מכוחו ומסירות נפש בשביל עם ישראל. הוא הגיע, הוא נסע לרוסיה עוד בזמן שרוסיה הייתה מה שנקרא מאחורי מסך הברזל. אני זוכר את זה, היינו תלמידים בישיבה, אמרו לנו בסודי סודות, עכשיו הרב גלינסקי נחת שם במוסקבה, תתפללו, כי כל רגע היה יכול להיות שתופסים אותו, מכניסים אותו למאסר. ושמה הוא הלך לעורר שם יהודים, להביא לזה תפילין, לזה מצות, להביא לזה סירות נפש. המוסד, יש מוסד תורני מפואר, שהוא היה גם זה מהראשונים, בחרקוב, ברוסיה, זה ממנו. פה הוקמה תנועה, היה מוסד לרבנים לגלות, ממנו. מכון להכשרת מורים, עמד בראשו, זה ממנו. והכל אף פעם לא שאלה מה אני יכול לקבל מזה, תמיד מה אני צריך. ויתור לגמרי על טובתו, על טובתו האישית, על הנוחיות שלו, הכל רגע מה טוב לעם ישראל, מה טוב לארץ ישראל, מה טוב לעולם התורה, מה טוב לישיבת שלבים. חוב עצום אנחנו חייבים לו, והמידות הטובות ואהבת התורה שלו ואהבת תלמידי חכמים. הייתי בשבעה בניחום אבלים, אמרתי למשפחה שאנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר שני דברים. א', ביום השלושים, באזור יום השלושים, לעשות פה הספד. נראה איך זה יהיה, בצורה הזאת יהיה פה הספד ביום השלושים בבית המדרש לזכרו. ומלבד זאת תהיה פה איזשהו דבר הנצחה משמעותית לדור שיבטא את הפעילות שלו בתוך ישיבת שעלבים, כל החוב שאנחנו חייבים עליו, המוסד, וגם אני באופן אישי, מה שאני חייב לו, יהי זכרו ברוך. וכשאומרים יהי זכרו ברוך, הוא בעצם, הזכר הוא ברוך מצד שפתותיהם דובבות, אבל כל מה שנלמד פה, יש פה איזשהו דובבות שיש לו ביד בזה. ואנחנו, כשאני מדבר על זה, כשמזכירים מישהו, זה לא רק להזכיר מישהו על מה שהוא עשה, אלא גם לחשוב, רגע, הנה, נלקח מאיתנו אדם כזה, מה אני? איפה אני? מה אני מוכן לעשות בשביל עם ישראל? מה אני מוכן לעשות בשביל תורה? שכל אחד ואחד ייקח לעצמו את הנקודה הזאת. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה שרציתי להזכיר אותה עכשיו, כבר שנים רבות הרב אריה הנדלר נמצא גם כרם, אברך, הגיע פה תלמיד, עומד לימיני מאז שאני הייתי כאן כראש הישיבה, סגן ראש הישיבה. אין נקודה, אין דבר שפעילותו לא, איך אומרים, 7-24, עומד לצידי. לפני חודש, חודשיים, הרב הנדלר ביקש ממני לצאת לשנת שבתון, ואני בדוחק הסכמתי, ובאמת ככה זה התחיל. אבל כמו שאומרים הצדיקים, אין להם מנוחה. איך שיהודי שיוצא לשנת שבתון, הנהלת הישיבה ביקשה מהרב הנדלר לקחת על עצמו פרויקט שהתחלנו להקים אותו, שזה ישיבת רמלה, שאמורה לפעול בתוך ציבור מסוים שם בתוך רמלה, ישיבה עם אופי מיוחד ואופי מסוים. והרב הנדלר נענה לדבר הזה. אז אני קודם כל רוצה מעל הבמה הזאת להודות לו על כל מה שהיה. אנחנו עוד לא נפרדים, הרב הנדלר ממשיך להיות כאן, כן? אבל כל מה שהיה עד היום, ולברך בהצלחה גם לגבי העתיד. אני בטוח, כמו כל דבר שהרב הנדלר נוגע בו, שיהיה הצלחה גדולה לעניין הזה. במקביל, אני ביקשתי מהרב ימר למלא את מקומו, לעשות את כל מה שהוא עשה. כבר תתחילו להרגיש את הדברים בכל מה שנוגע לפעילות לשנה הבאה, לקשר. אני בעזרת השם גם בעתיד נכריז על המעמד שלו כסגן ראש הישיבה, אבל בחודשים האלה זה עוד דברים שיהיו הדברים שכל מה שנוגע להשנה. עוד אני מקווה שהרב הנדלר יוכל לעשות כמה שהוא יכול, כל מה שנוגע לשנה הבאה יטפל בזה הרב ימר. אני מקווה שעם ישראל כולו וישיבת שעלבים ירוויחו מהמהלך הזה. זו הזדמנות שוב להודות מאוד מקרב לב לרב הנדלר, לאחל לו בהצלחה, וכן לרב ימר. ומכאן אני רוצה לבוא לעניין של מה שאנחנו הולכים ללמוד במסכת. אנחנו עוסקים במסכת נדרים, והנה אין מקרה בעולם, אבל אנחנו הולכים למסכת נדרים בשבת של תזריע מצורע. שבת של תזריע מצורע, במרכז יש ענייני הדיבור ולשון הרע. מסכת נדרים לא עוסקת בהזהרות לא לדבר דיבורים אסורים, אבל המשותף לדבר הוא המשמעות והאחריות שיש לנו על דיבור. אתם יודעים שאנשים רגילים להגיד, אז מה אמרתי? כן, אז מה אמרתי? אין לי אחריות. היום כבר בעידן הטוקבקים, גם למה שאדם כותב אין אחריות. אבל דיברתי, אירות גזוקט, אז הוא אמר. הוא אמר, אז מה? והתורה אומרת לנו שלא, דיבור זה לא סתם. לא הכל דיבורים, בלשון שאלה, הכל דיבורים, אלא דיבורים זה הכל. דיבורים יוצרים. ולפני הכל, מסכת נדרים, מי שקצת רק נגע ברן הראשון, נדרים מלמד אותנו שהאדם בדיבורו יוצר מציאות. מה זה נדר? נדר זה לא רק שאדם אומר, אני אביא קורבן. אלא אדם אומר, כיכר זה אסורה עליי, היא נאסרת. כיכר זה... כיכר שלי אסורה על חברי. איך זה נאסר על חברו? יש מערכת של קדושה שעכשיו אמרת, מערכת של קדושה של נחתת על הדבר הזה. דבר מותר נהפך לדבר אסור. דבר חול נהפך ברמה מסוימת לקודש. יש לנו יכולת לקדש. האדם, הדיבור הוא לא סתם. הדיבור יוצר מציאות. והאדם בשבועה, נגיע לזה, גברה, אדם בשבועתו מעיד את שם השם. כשאדם נשבע, למה שבועה לשקר? שבועת שווא כל כך חמורה. זה חילול השם. וכשאדם נשבע לפי האמת, זה קידוש השם. מה זה? האדם נשבע אומר, השם הוא אמת ומה שאני אומר אמת. אז הוא העיד על עצמו את שם השם. יש לנו יכולת לפעול. יש לנו יכולת לקדש. אז שני דברים אני לומד מזה. עוד לפני הכל. א', אתה, לא סתם, אתה יכול ליצור מציאות. אתה יכול לקדש. מה יש דבר יותר גדול מזה? מה היכולת שלנו? אומרים לנו, אתה יכול לקדש את החומר. כל מה שהחסידות מדברת על זה, נמצא בדבר הזה. דבר חול יהפוך ל... אין לך אתגר יותר גדול מזה. אני יכול לפעול. אני יכול לקדש שם שמיים בשפתיי. אבל הדבר הוא עוד יותר מזה. למה זה באמת ככה? וזה מלמד אותנו על כוח הדיבור. למה דיבורים זה לא הכל, זה לא סתם, אלא דיבורים זה הכל? והיא אדם לנפש חיה, לרוח ממללה. הדבר הייחודי של האדם, שלא כמו כל החיות, זה הנפש החיה, זה הרוח הממללה. היכולת שלנו לדיבור. לפי עולם האגדה, מספרים שהמהר"ל מפראג הצליח לברוא גולם. אפשר לברוא גולם, לפי ספר יצירה, אפשר לעשות הכל. אבל לדבר הוא לא יכול. לדבר הוא לא יכול לדבר. דיבור זה נקודה אלוקית שאדם מקבל. והיא אדם לנפש חיה. רוח ממללה. אתה קיבלת כזה דבר גדול ונפלא מריבונו של עולם, אז זה לא סתם. אתה יכול לברוא בזה עולמות. וחלילה, אם לא נזרים, אתה יכול להרוס בזה עולמות. הכוח הזה נותן לנו את האחריות על הדיבור. ככל שדבר נעלה יותר. תן דוגמה. אם מישהו משחק עם אבן, והאבן יכולה ליפול לו מהיד, בסדר, נפלה לו מהיד, לא קרה שום דבר. אבל אם מישהו מתעסק עם פצצה, ופצצה נופלת לו מהיד, אז קודם כל אומרים לו, תראה מה יש לך, מה אתה מחזיק ביד, תיזהר. מה אתה יכול לעשות? מה הנזק שיכול לעשות? במובן החיובי, לא באים בטענות אל מי שיש לו איזה פרוטה שחוקה, שזרק אותה והיא נאבדה לו ולא עשה עם זה שום דבר. בסדר, מה כבר היה אפשר לעשות עם זה? אבל אם יש לו אוצר גדול, אוצר נפלא, אוצרות, הוא סתם מבזבז אותם. לא רק שהוא לא מנצל אותם, לא מתעסק איתם, אלא הוא זורק אותם, מבזבז אותם. אומר לה, מה יש לך, מה היה לך ביד? אוצר כזה, ואתה מאבד אותו. רוח ממללה. מסכת נדרים מעמידה אותנו על כוח הדיבור. כוח הדיבור להיזהר, בטח לא לבייש, לא ללשון הרע, אבל גם לקדש את הדברים. תראה מה אתה יכול לעשות, תראה מה אתה יכול לפעול. ומפה אפשר לבוא לתחומים אחרים. מה אנחנו עושים עם שכלנו? הקדוש ברוך הוא נתן לאדם דעת, אתה חונן לאדם דעת, הוא מלמד לנוש בינה. מה אנחנו עושים עם הדעת והבינה הזאת? אנחנו מבזבזים את זה? אנחנו מנצלים את זה לרעה או לטובה? כוח הראייה, העין הנפלאה, מה עושים איתה? וכך הלאה והלאה בעבודת השם. אדם קיבל כוחות גדולים ועצומים. אם אדם קיבל כוחות גדולים ועצומים, הוא צריך לשאול את עצמו, מה אני עושה עם זה? וכל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מכם, קיבל מריבונו של עולם כוח עצום. וכוח העצום הזה מחייב אותו לפעול עם זה גדולות ונצורות. והוא יכול. לא רק שלא ישתמש עם זה לרעה, ישתמש עם זה לטובה ולנצל. כוח הדיבור, מסכת נדרים, מלמדת אותנו מה האדם בדיבורו יכול ליצור מציאות. מה הכוח העצום שנתנו לו. בואו ניישם את זה בנקודות אחרות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה הכי נפלאה, החיים. חיים. מה אנחנו עושים בחיים שלנו? מה המשמעות שאנחנו נותנים לחיים? מה זה כל רגע? כל רגע. מה עושים עם החיים? המתנה הנפלאה הזאת. מי יודע כמה אדם חי? אבל אנחנו לומדים, כתוב בגמרא, על רב לזר בן דורדיה, שכשיצא נשמתו בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. אז שואלים, שמה רבי בוכה, יש קונה עולמו בשעה אחת, צריך לשמוח. אבל התשובה היא, אם יש קונה עולמו בשעה אחת, אז גם יש מעבד עולמו בשעה אחת. רבי אומר לנו, אוי ואבוי, כל רגע מה יכולים לעשות איתו? חיים שלמים. מה אנחנו עושים עם הרגע הזה? כשאנחנו באים ועומדים על כוחות שאנשים מזלזלים בהם, דשים אותם בעקבה ומראים לנו פתאום מול עינינו מה זה עושה ומה זה פועל, זה מחייב אותנו. זה נקודה אחת בסיסית שמסכת נדרים יכולה ללמד אותנו. ואנחנו מתחילים ללמוד את המסכת הזאת בימי הספירה. ארן בסוף מסכת פסחים מביא מדרש אגדה. למה סופרים? מאיפה התחילה ספירת העומר? אז הוא מביא מדרש אגדה, ארן אומר, בשעה שאמר להם משה תעבדון את האלוהים על ההר הזה, אמרו לו ישראל, משה רבינו, אימתי עבודה זו? בני ישראל יוצאים ממצרים ומשה אומר להם תעבדון את האלוהים על ההר הזה. שואלים בני ישראל מתי? אמר להם לסוף 50 יום, עוד 50 יום. והיו מונים כל אחד ואחד לעצמו. מכאן קבעו חכמים לספירת העומר. בני ישראל חיכו וציפו מתי נקבל את התורה, והם ספרו, אז גם אנחנו סופרים. המדרש הזה צריך איזשהו ביור והמתקה. כולנו יודעים שכשאנחנו סופרים משהו, אנחנו סופרים הפוך. כל מי שהיה חייל בצבא ומתקרב השחרור, אז יודע, ואפילו יש לזה שם, על ספירת הגומר, לא ספירת העומר, ספירת הגומר. עוד 30 יום, עוד 29 יום, עוד 18, עוד 10 ימים. בני ישראל אומרים להם, מחכים למתן תורה. אני לא צריך לספור עוד 50, עוד 49, עוד 48. למה אנחנו סופרים הפוך? היום יום אחד, היום שני ימים. והתשובה היא פשוטה מאוד. בשביל להשתחרר מהצבא, לא צריך לעשות שום דבר. התאריך עובד. רק אל תיכנס לכלא, כי זה לא נחשב לך. אבל התאריכים עובדים. כן, יום יום עובד, הלוח עובד, לא צריך לעשות שום דבר. לא היה מישהו, כן? עוד לא נולד הרס"ר שיכול לעצור את הלוח. כן? באמת אתה ממתין ואתה משתחרר. בני ישראל ידעו שלקבל את התורה לא נשב בחיבוק ידיים ונגיד עוד 49, עוד 48, עוד 47. לא, הם לא היו מגיעים למתן תורה ככה. בשביל מתן תורה צריך, וואי, מה אני עושה? איך אני מתכונן? איזה מעלה אני משיג היום? ובאמת בקבלה, לכל יום ויום, יש את הספירה שלו, יש את המעלה שלו. ומה הפירוש? כשבן אדם מטפס במגדל, במדרגות, והוא צריך להגיע למעלה, אומרים לו, יש לך 100 מדרגות, אז הוא סופר, 1, 2, 3, 4, 5. בני ישראל ידעו שעוד 50 יום הם מתכוונים, אבל ידעו שבשביל זה הם צריכים כל יום ויום לטפס מדרגה, להשיג מעלה. וכלפי מה הדברים אמורים? קודם כל, קיבלנו הבנה בספירת העומר. רבותיי, דיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים ואנחנו צריכים לתת את המשמעות. אבל אדם קודם כל צריך לדעת לצפות. זה דבר ראשון. בני ישראל יש להם שאיפה, יש להם ציפייה. הם אומרים, אנחנו צריכים לקבל תורה. אחרי שיש להם ציפייה ושאיפה גדולה, הם שואלים את עצמם, רגע, מה אנחנו עושים? ואז אומרים, רגע, צריכים לעשות תוכנית עבודה. צריכים לחשוב, מה אני עושה? כל יום ויום יש לו. ואני אומר יותר מזה, מצווה למימני יוימי ומצווה למימני שבועי. יש תוכנית שהיא מתאימה ליום, ואחר כך תוכנית מוגדרת לשבוע, וכל פעם עובדים ובוחנים, רגע, הספקתי, עשיתי. ואז מטפסים עוד שבוע ועוד שבוע, עוד יום ועוד יום, עד שמגיעים למתן תורה. רבותיי, הדרך הזאת נכונה לכל אחד ואחד מאיתנו. ואומלל מי שנמצא בשלב הזה של החיים, בחור צעיר, אברך, או לא משנה, ולא עושה לו איזושהי תוכנית. קודם כל שאיפה, לפני הכל. אדם שאין לו שאיפות הוא לא אדם. אתה צריך לשאוף. לבוא ולהגיד, רגע, מה אני רוצה מעצמי? איך אני רוצה לראות את עצמי? מה אני רוצה לפעול פה? מה, החיים שלי יעברו סתם? איך אני רוצה לראות את עצמי עוד 20 שנה, עוד 30 שנה? מה ההשפעה שלי תהיה? מה המעמד שלי? איזה בית אני אבנה? איזה אישיות אני אהיה? מה אני אספיק? לפני הכל יש שאיפה. והשאיפה היא גדולה, אם אני אגדיר אותה, מה אנחנו רוצים להכניס אותך לכם פה בישיבה? השאיפה הזאת, לגדול, לדעת, להיות עובד השם, להיות בן תורה, להיות אחד שהתורה מכוונת לו את החיים, אבל הוא מעורב ומשפיע. אדם שתורם תרומה למען עם ישראל בכל מצב שהוא, אדם שהחיים שלו הם משמעויות. אבל אז הוא צריך לשאול את עצמו, רגע, בסדר, שאיפה. אם אדם שואף אבל לא בונה תוכנית עבודה, לא יוצא מזה שום דבר. מה אני עושה בשביל זה? אז אם אני יודע שאני עכשיו 5 שנים בישיבה, כן? שנה בישיבה, שנתיים, 5 שנים, 10 שנים, רגע, מה כל שנה ושנה? מה המטרה שאני מצייר לעצמי? ואחר כך לעבוד לתוכנית חודשית, ואחר כך לתוכנית יומית. מה אני הספקתי? ואיך אני מתקדם? מצווה ל... אז אחרי שיש שאיפה גדולה, ואחרי שאתה אומר מה המטרה הסופית, אני הולך וסופר יום יום. לפעמים יש נפילות, לא צריך להיבהל מזה, יש כישלונות, ולפעמים סדר הדברים לא עובדים לפי סדר הזמנים שקבענו. קורה. אבל באופן כללי לדעת שהמגמה היא עלייה והתקדמות בכיוון הזה שאני קבעתי לעצמי. וזה נכון בתוכנית הגדולה של החיים, בשאיפה למה אני רוצה לעשות, איך אני נהיה. אתם יודעים מה, אולי כשלמדתי בכל תורה הרב שלמה זלמן היה אומר לנו, להיות תלמיד חכם לא כל אחד יכול, אבל לפחות שלא תהיה עם הארץ. לפחות שלא תהיה עם הארץ. אמר את זה, זוכר את הניגון אפילו. לא להיות עם הארץ. אתה זוכר את זה רבי יואל? לא? אל תהיה עם הארץ. לפני הכל. אחר כך, מי שעוד יותר, תשאף להיות תלמיד חכם. תשאף להשפיע, לתרום, לקדם את עם ישראל, לעזור, להועיל, להיות איש ש... איך תהיה המשפחה שלי? איך אני אגדל את הילדים שלי? עם מה אני אחרי 120 שנה יוצא מהעולם? תבנה את התוכנית, ואחר כך תרד למה אני עושה. אז מה? רגע, אז השנה הזאת שאני בישיבה, איך זה מוביל אותי לדבר? והיום הזה? איך היום הזה עבר? ואחרי שעוברים את התוכנית הגדולה, גם יורדים לרמת הפרט, ואני גם רוצה להגיד במסכת, תמיד אתה נכנס ביום הראשון של הזמן, תדפדף בדף ב', תראה איפה הוא מתחיל דף ב', גם זה חשוב, ועם מה המסכת מסתיימת, כמה דפים יש לה, אחר כך לחשוב, רגע, אני יכול ללמוד את כל המסכת, לפעמים זה קצת גדול מדי, אני קטן, כמה דפים אני מציב לעצמי, בשביל לעשות את זה, איך אני עושה את זה, כמה ימים אני מקדיש לחזרה, כך מטרה, מטרת על, ואחר כך תחלק אותה, כן, לתוכנית עבודה. אני אומר, מסכת נדרים, יש לנו 3 חודשים, אפשר מסכת של סך הכל, יחד עם זה שהר"ן מעריך, כן, והר"ן הוא מין שילוב של רש"י ותוספות, אבל סך הכל זה מסכת שאפשר להתקדם בה יותר. אבל באמת לפני הכל, אדם אומר, רגע, אולי אני לא אצליח להקיף את כל המסכת, אבל את המושגים היסודיים, לא יכול להיות, אני גומר סוף הזמן ואני יודע מצוין מה זה נדר ומה זה שבועה, מה הנפקמינה בנדר לשבועה, מה זה גברה, מה זה חפצה, מה זה הדפסה, מה זה בעל יחל, מה זה בעל תאחר, מה זה נזירות, כן? אני ידע את זה, ידע את זה באופן מוחלט, כן? מה זה כינויים, מה זה ידות. הדברים האלה, אדם צריך לבוא ולהגיד, אני עושה את זה, איך אני בונה את התוכנית הזאת? זאת מסכת נפלאה. מעבר לזה שיש לך על המקום בדף רן, שהוא מביא לך כבר ישר כמה הראשונים, יש לך בצד ימין ראש, צד שמאל תוספות, אתה מיד יכול לראות על המקום אם יש איזושהי מחלוקת ולנסות להבין מה הם. יש גם יכולת לקבל מיומנויות חזקות בלמדנות, בלי לחכות לשום דף שיתנו לכם או איזשהו דבר, תעיינו פה, תעיינו שם. תסתכל על המקום, אתה רואה את הקטע, רואה רש"י, תוספות, רן, ראש, יש לך את הדברים האלה. שאיפות ותוכנית עבודה, זה מה שמלמדת אותנו ספירת העומר, ולא לזלזל במתנות העיקרות שניתנו לנו, זה מה שמלמד אותנו מסכת נדרים, כוח הפה, כוח החיים. אני רק אסיים עם הדבר, זמן קיץ מתברך גם בהרבה ימים שהם ימי אירועים. יש לנו יום הזיכרון עוד מעט, יש את יום העצמאות, ל"ג בעומר, יום ירושלים, שבועות. אנחנו הצלחנו ברוך השם בשנים האחרונות בישיבה להפוך את כל הימים האלה לא לימי פגרה ונופש, אלא הפוך, אלא ימים לא שמנתקים אותך מהישיבה, אלא ימים שהם חלק מעבודת השם, מכל יום ויום לקבל. אנחנו עושים אותם בישיבה, בתוך הישיבה, עם האופי שהישיבה נותנת, ומקבלים את התכנים הפנימיים של אותו יום. ככה זה צריך להיות. יום העצמאות שלנו, כן, גם מהבחינה, לא גם, בעיקר, מהבחינת המשמעות של ה... שזהו יום עצמאות אחר ממה שנהיה ברחוב. גם ל"ג בעומר הוא אחר. אנחנו מסתכלים ומנסים לתת לאנשים את התכנים הפנימיים כמו שבני תורה צריכים להיות. אני מברך את כולנו שהזמן הזה יהיה זמן מבורך, נעלה ונתעלה כולנו, נקבל מזה את המירב ונקדש את עצמנו, נקדש את הסביבה שלנו, וכל מה שמסכת נדרים יכולה לתת לנו ניקח איתנו להמשך דרכנו לתוכנית הגדולה והארוכה של החיים שאנחנו כאן מתווים לעצמנו, בשבילנו ובשביל עם ישראל.